מטאוורסים פלטפורמה, הפודקאסט של אורי ורן, התוכנה ועוד. שלום, ברוכים הבאים לפודקאסט מספר 329 של רוורסינג פלטפורמה. התאריך היום שלישי לדצמבר 2017, ואנחנו בבמפרס מספר 44, שבבמפרס בעצם רן, אלון ודותן, רן זה אני דרך אגב, אנחנו מדברים על כמה קצרצרים שנפגשנו בהם בחודש האחרון, כלומר דברים שעניינו אותנו, דברים שעשינו, פרויקטים שגילינו, בלוג פוסטים מעניינים שקראנו, הכרזות מעניינות שהוכרזו בזמן האחרון וכו'. ובסוף יש מצחיקים, אז תשאר עוד הסוף, כדאי. טוב, אז אני אתחיל בסריה הראשונה שלי. נושא ראשון שיצא להתפגש אותו החודש, זה פיצ'ר חדש לגיטאב, שהאמת היא שאני חושב שגיליתי אותו בעקבות דותן, איכשהו בטוויטר, על Team Discussions. בעצם נראה שגיטאב הולכים יותר ויותר, בעצם הם התחילו באיזשהו כלי לתחזוקה של קוד, ולאט לאט הם הולכים ונהיים פלטפורמה יותר ויותר כוללנית לניהול של סדר של בעצם ניהול חיי התוכנה, וחלק אחד מהדברים המשמעותיים זה בעצם איך עושים דיסקשנס. אז היה להם בגים ופול ריקווסט ודברים כאלה, אבל הרבה פעמים יש דיונים שהם לא בג, והם לא, הם יותר כזה בריינסטורמים וכאלה, ואז הם בעצם הוציאו פיצ'ר חדש נקרא Team Discussions, שהוא נמצא בתוך גיטאב, ואפשר בעצם לעשות שם דיונים אקרוס צוותים בעצם. זאת אומרת, הסקופ של הדיון זה צוותים ולא פרויקט. כי הרבה פעמים קורה באמת שנגיד בן אדם עובד על שלושה פרויקטים מקבילים, שהם שלושה פרויקטים שהם בעצם חלק מאותו מוצר, ואז כשרוצים לעשות איזשהו דיון מתלבטים איפה זה יהיה, אז ככה הם פתרו את זה. וברגע שבאתי וסיפרתי על זה לצוות שלי, אז אמרו, יופי, עוד מקום לכתוב בו. לא שחסרים כאלה. כן, אז איך יודעים, איפה כותבים מה? כאילו, יש כבר, יש טרלו, ויש פייפר, ויש גוגל דוקס, ויש, עכשיו גם יש את זה. אז כן, אז יש גם את זה ותבחרו.
לא הבנתי אם זה יותר כמו סלאק, כאילו, כאילו מתחרה בסלאק, או שזה מתחרה ב... אטלאסיאן יותר.
בדיוק, זה מתחיל יותר בשכחתי איך קוראים לפיצ'ר הזה של אטלאסיאן, אבל כן, של הוויקיז האלה שלהם. קונפלואנס, בדיוק. או בגוגל דוקס, באיזושהי מידה, או אנחנו משתמשים בדרופבוקס פייפר, בדרך כלל דברים כאלה. אבל זה, כן, זאת אומרת, זה מתחיל בדברים האלה, בגדול. זהו, אז זה, נושא הבא. היה השבוע כנס של AWS, שנקרא re-invent, זה כנס שנתי די גדול שקורה בלאס וגאס. והיו שם המון הכרזות. אנחנו לא נדבר על כל הכרזות, בחרתי להציג שני דברים שאותי באופן אישי עניינו, ואולי גם דותן ואלון ידברו על דברים נוספים בהמשך, אבל זה ממש לא כל הכרזות שהיו שם, אבל בכל אופן אני חושב שהדברים שאותי עניינו. אז דבר ראשון, הם הכריזו על דאטאבייס חדש שנקרא נפטון, שזהו גרף דאטאבייס. גרף דאטאבייס זה בעצם גרף שבו הקשרים הם מודלים כנודים וקשתות ביניהם, ואפשר להריץ שאילתות בגרפים בצורה מאוד יעילה עליהם. אז נכון שגרף אפשר לייצג בכל סוג של דאטאבייס בגדול, זאת אומרת אפשר להחליט על לייצג גרף בדאטאבייס רלציוני ועושים את זה. החיסרון כשעושים את זה זה שכשרוצים להריץ שאילתה, למשל תמצא לי את ה-shortest path או משהו כזה, אז זה מאוד מאוד לא יעיל לעשות את זה מעל דאטאבייס סטנדרטי, בזמן שגרף דאטאבייס נותן לכם להריץ שאילתות על גרפים בצורה מאוד יעילה, וזה נחמד. והשתמשתי בגרף דאטאבייס בעבר ב-Neo4j, ובאמת זה מאוד נחמד לעבוד עם דבר כזה, בעצם נותן את האבסטרקציה הנכונה כשהדאטה הוא טבעי לו לחיות בתוך גרף. ובעצם מה שאמזון עכשיו מפרסמים זה איזשהו פריוויו של הגרף החדש שלהם, של הדאטאבייס החדש שלהם שתומך בגרפים, שהוא תומך במספר שפות שאילתה, אז יש גם כמו שיש נגיד SQL לדאטה רלציוני, אז יש מספר שפות שאילתה, מספר שפות שאילתה שונות לגרף דאטאבייסים, והוא תומך, אם אני לא יודע, ב-2 או ב-3 מהם. אז זהו, אני חושב שזה משהו לחכות לו, זה נחמד שיש דאטאבייס לגרפים כזה שהוא hosted, מה גם ש-Neo4j נראה שהוא כזה קצת נעלם, ולא כל כך ברור איזה אלטרנטיבה וייבול יש היום בשוק, אז זה נחמד שאמזון עושים את זה.
זה מעניין אם זה licensed Neo4j מאחורה, או שזה באמת מאפס.
לא נראה לי, לא נראה לי. לפי איך שהם, א', השפה עצמה, השפת השאילתות של Neo4j לא נתמכת שם לדעתי, אז היא כבר גורם לי לחשוב שלא. היא הייתה מאוד נחמדה, אבל היא כזה הייתה פחות פופולרית.
כן, כחיסרון הגדול של Neo4j זה ה-licensing שלו. לפחות מה שאני חוויתי.
לא, אבל אם זה באמזון לא יהיה לך בעיה. גם אם זה, אבל זה, אני לא מאמין שזה...
אם זה מוצלח וטוב, אז זה פשוט ימחק את Neo4j, לדעתי.
כן, אני לא יודע, אני כבר, סליחה, הייתי תחת רושם ש-Neo4j כבר די נמחק. חוד שהקדמתי את ה...
לא, 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 עובדים איתו עדיין הרבה באנטרפייז, ועדיין עובדים עם הלייסנסינג שלו, וזהו, כאילו, אתה יודע.
אפשר למחוק אותו, הוא עוד לא החזיר את הקוויריס.
חזק.
כן, טוב, אז לא יודע, אולי הגרסת אופן סורס שלו כאילו כבר ירדה, לא יודע, כאילו עכשיו הייתי תחת הרושם שהוא כבר הרבה פחות מתוחזק.
לא, היא לא ידעה, זה עדיין כזה שאתה לוקח אותו, מאמץ אותו, ואז אתה מגלה, אוקיי, אני צריך משהו יותר חזק ואני צריך לשלם די הרבה.
כן, אז יש כל מיני, גם יש טיטן נדמה לי, שזה איזשהו פרויקט אופן סורס של מעל דיינמו או משהו כזה.
קסנדרה, נראה לי.
מעל קסנדרה, אוקיי. כן, אז יש עוד כמה כאלה, אבל באמת אני לא ראיתי עוד אחד, יכול להיות שאני פספסתי, אבל לא ראיתי עוד אחד כזה שהוא הוסטל. אז זה נכון שיש כזה. זהו, החזה הבא שאותי עניינה, זה תמיכה native go בלמדה functions. זאת אומרת, עד עכשיו השתמשתי בפונקציות למדה, וכתבתי בגו, אבל דרך איזושהי מעטפת, דרך איזשהו שים ב-Node.js, שבעצם עושה invocation לפרוסס בגו. זה בגדול עובד, אבל יש כל מיני בעיות, למשל צריכת הזיכרון, אף פעם לא צריכת הזיכרון האמיתית, לפעמים דברים נתקעים וקשה מאוד לדעת למה, אז וורנר ווגלס, ה-CTO של אמזון, הכריז בטוויטר, סליחה, הוא הכריז פשוט על הבמה, ואחר כך גם היה שם איזשהו טוויט, שזה הולך לבוא, עוד לא כל כך נתנו טיימליין, לא יודעים מתי זה יקרה, אבל נחמד שזה יהיה.
שזה מוציא אלכס, או איך קוראים לו, מחוץ לביזנס.
טי-ג'יי. לא, אני לא חושב שזה מוציא אותו מחוץ לביזנס. אז טי-ג'יי יצר פרמוק שנקרא אייפקס, כן, הוא יצר פרמוק שנקרא אייפקס שאני משתמש בו, ואחר כך גם יצר פרמוק קצת יותר היי-לבל שנקרא אפ. חלק מהדברים שהוא נותן זה באמת תמיכה בגו, אבל זה לא, אני לא חושב שזה הפיצ'ר המרכזי שלו, אני לא חושב שזה יוציא אותו מחוץ לביזנס. דרך אגב, זה לא הביזנס שלו, הביזנס שלו הוא בכלל משהו אחר. זה איזשהו פרויקט, זה פשוט משהו שהוא משתמש לצורך העסק שלו, שיוכלית להוציא בקוד פתוח, אבל הוא לא מקבל איזה שקל על אייפקס. א', יש באייפקס גם תמיכה לראסט, וראסט עוד לא הכניסו, אז לא יודע אם זה מה שיעשה לו את השוק או לא, אבל יש שם עוד כמה דברים נחמדים, בעיקר בוורקפלואו, של איך בודקים, ואיך בעצם, כאילו, איך עובדים עם אמזון למדה, שזה עדיין pain point די משמעותי. מה שמביא אותי לסעיף הבא, של ה-ThoughtWorks Radar, שהתפרסם ממש השבוע, ואחד מהדברים שמנשן שם, זה Apex. אז הוא הגיע גם לשם. אומנם לא רשמתי את זה פה, אבל נזכרתי, אבל כן, הוא אחד מהדברים שהוא עדיין לא כאילו, super adopt, יש להם כל מיני קטגוריות של adopt, try, ואל תתקרבו אפילו לא עם מקל של מטאטה. אז הוא לא בקטגוריה הכי גבוהה, אבל הוא נחשב בקטגוריה השנייה. שזה סג יפה בשביל פרויקט כזה קטן.
כן, אבל הוא לא התקדם, אז אם אתה עובר, הוא שם יעצר. תראה, הוא על הגבול, אבל הוא על הגבול של ההולד. הוא ממש פרץ אותו בקושי.
תראה, זה קטע מוזר, ב-ThoughtWorks Radar הוא טיפה מוזר, כי היה לו תקופה שהוא היה ממש ממש שמרני, ואז קצת פחות, ואז שמרני, ואז קצת פחות. אני לא יודע אם זה משהו מקוון, אבל נראה לי שעכשיו הם פחות שמרנים.
כן, דווקא נראה לי שהם יותר שמרנים עכשיו, חייב להגיד. אז זה נכון. אז רגע, בוא נסביר רגע למי שלא מכיר. ThoughtWorks Radar זה בעצם איזשהו הכרזה, אני חושב, רבע שנתית או חצי שנתית, נדמה לי רבע שנתית, פעם בשלושה חודשים, שחברת ThoughtWorks, שזו חברת קונסלטינג מאוד מאוד גדולה, בינלאומית, שיש לה אלפי עובדים, אלפי מפתחים, הם מפרסמים, והם אומרים בגדול, מה נמצא אצלם על הרדאר? זאת אומרת, מה הטכנולוגיות החמות? מה הטכנולוגיות שהם חושבים שהולכות להיות חמות, ולמה לא להתקרב. זאת אומרת, מה deprecated מבחינתם. ובאמת הם מדי פעם ככה נותנים כל מיני דברים נועזים. אני חייב להגיד שבאופן כללי, אני תמיד רואה אותם קצת מאחורי ה... כאילו, behind the curve, איך שאומרים את זה בעברית, כאילו, משהו כמו כמה חודשים אחרי, אבל עדיין, זה מעניין אותי, כי בתחומים שבהם אני לא כל כך מתמצא, אני מגלה דברים שהם מבחינתי הם חדשים. אז למשל, אחד מהדברים האלה, זה מגמה שנקראת Design Ops, שאם אני לא טועה, מי שהתחיל אותה זה Airbnb, שבעצם כמו שנגיד DevOps זה השילוב בין Dev ל-Ops, אז Design Ops זה השילוב בין Design לבין Ops, למה הכוונה? היכולת או המתודולוגיה או הכלים שמאפשרים לעשות Design בתנאי אמת, זאת אומרת בתנאים של אתר חי עם טראפיק משמעותי, כמו של Airbnb, ועדיין היכולת להתנסות ולעשות דיפלוי כמו שצריך, והרבה פעמים לדיזיינים שונים ולבדוק אותם וכל זה, זה יותר מסתם A-B טסטינג. זאת אומרת, יש פה הרבה יותר, ומי שמעוניין יכול ללכת ולקרוא את הבלוג פוסט הזה ב-Airbnb. אז זה למשל תחום שאני לא כל הזמן עם אצבע לדופק, ונחמד לגלות את זה דרך הריידר שלהם.
תשמע, .NET Core בטרייל, כאילו, וואו, ממש גבוה. כאילו, זה אשכרה עובד כנראה.
זה עובד, זה עובד, בטח.
כן, כן, לא, אם זה הגיע גבוה כל כך, זה מעניין. אז מה, אפשר לכתוב C-Sharp, זהו?
כן, בטח.
וואלה, מפתיע.
כן, אז רק למי שלא מכיר, אז הקונטקסט, כשאלון אומר טרייל, זה אומר שThoughtBox אמרו שכדאי לנסות, זה אומנם לא הקטגוריה הכי גבוהה, שהקטגוריה הכי גבוהה היא Adopt, זאת אומרת, על זה הם ממליצים בחום, על .NET Core הם עדיין לא ממליצים בחום, אומרים שכדאי לנסות, שזה כבר הישג משמעותי, ו.NET Core, תזכיר לנו מה זה, אלון?
זה הקרוס פלטפורם של .NET, יכול לרוץ על לינוקס. זה מה שהיה פעם, איך קראו לפרויקט הקודם, של .NET, של הקרוס פלטפורם.
הבחור עם השם הספרדי.
לא, זה לא מונו.
מונו, כן, כאילו מה שהיה פעם מונו, כאילו.
לא, זה לא זה, זה לא זה.
לא, אני יודע זה לא זה. פעם היה מונו, וזה כאילו החדש.
עדיין קיים מונו. זה קטע כזה שהכל קיים במקביל. אבל נראה לי דיברנו על זה פעם, לפחות בקונטקסט של, אם אתם זוכרים את הטקם בנצ'מרקס, אז הם הוסיפו .NET לשם, וממש בספתח של הדבר הזה, .NET הגיע למקום טוב באמצע פלוס, מבחינת פרפורמנס, ובלי קשר, אני אישית עשיתי איזושהי בדיקה לפני משהו כמו שנה וחצי, שנתיים, וזה עובד טוב. כאילו, השאלה שנשאלת זה אם אתה מסתדר עם הטולינג, אם זה עדיין מתאים לך בתור, זה הכל אחד והסט הטכנולוגיות שממנו הוא בא. כי הטולינג עדיין אותו דבר, זה עדיין Visual Studio, וזה עדיין Nougat, זה עדיין DLLים וכן
הלאה. מה DLL? אני מרץ את זה על Mac, מה DLL? איך זה עובד?
זה לא משנה, זה עדיין זה.
וואלה, זה השתנה טוב.
מה שכן יכול להיות ממש ממש פורץ דרך, זה ה-WinRT, או החלק ה-real-time-y של כל האקוסיסטם הזה, שאז תוכל לקמפל ל-native executables, וזה יהיה באמת, אתה תכתוב נגיד C-Sharp, קמפל executable, בלי שום דבר שאתה צריך, זאת אומרת בלי .NET runtime, בלי שום דבר, זה יכול להיות ממש מדהים, ככה באותו קו אני יכול לצייר שפה שנקראת ואלה, שזה ממש תואם C-Sharp אם לא טק, בשפה הזאת כותבים את רוב האפליקציות דסטופ של גנו, זאת אומרת המודרניות לפחות, בהפצות מודרניות. אז כאילו זה כבר חי בלינוקס, אבל בקטע אחר לגמרי. לדעתי ברגע שהווינRT הזה יבשיל, אז זה יהפוך להיות אלטרנטיבה די טובה, אבל הוא לא בדרך להבשיל. זאת אומרת, כרגע הם מקמפלים איתו Hello World כזה בלינוקס, ברמה הזאת.
אוקיי. בסדר, אז בוא נחזור רגע לנושא שלנו שהיה מקודם, בעצם אמרתי, דיברנו כמה הכרזות שהיו ב-AWS re-invent, ואחר כך התחלתי לדבר על ThoughtBox Radar, והזכרתי הזכרתי נושא אחד משם, שזה Design Ops, יש שם המון נושאים, אז באמת, מי שמעוניין, שיחפש ThoughtBox Radar, ויש שם כמה עשרות, אולי אפילו מאות נושאים שעליהם הם ממליצים, או ממליצים למחצה, או שאומרים, כמו שאמרתי, אומרים אל תתקרבו. הנושא הבא שעניין אותי, זה נושא שנקרא Chaos Engineering, שזה בעצם איזושהי התפתחות של ה-Chaos Monkey מנטפליקס, אם מישהו מכיר. בעצם Chaos Engineering זה התורה, אולי ההתבגרות של מה שהיה פעם Chaos Monkey, לגבי איך בודקים לכישלונות, או איך מכינים את המערכות שלנו לכישלונות. אז יש כבר אתר שנקרא principlesofchaos.org, ששם בגדול נמצאת התורה, אם תרצו. נושא אחר שעניין אותי, זה נושא שנקרא microfrontends. מה זה microfrontends? אז כמו שבשירותי backend יש microservices, שמאפשרים איזושהי מודולריות, מאפשרים deployment בנפרד לכל אחד מהסרוויסים, בין כל אחד לכל אחד מהסרוויסים יש איזשהו חוזה שהוא מוציא החוץ, שזה בדרך כלל פשוט ממשק, בין אם זה REST או protocol buffers או ממשק בסגנון הזה. וצוותים יכולים לעבוד, כל צוות יכול לעבוד על המייקרוסרוויס שלו. בפרונט-אנד הרבה פעמים הדברים קצת יותר מורכבים, במובן של גם אם יש איזושהי מודולריזציה שנגיד React מאפשר או Angular מאפשרים, עדיין קשה לעבוד על דברים שהם לחלוטין בלתי תלויים. זאת אומרת שצוותים בלתי תלויים יעבדו על אותו דף אינטרנט. ובעצם מייקרו פרונטנס זה איזשהו ניסיון לבוא ולהגדיר איך אפשר לקחת דף יחסית מורכב, נגיד תחשבו על פייסבוק, אוקיי? ולעבוד במקביל בהרבה צוותים נפרדים, מבלי לדרוך אחד על הרגליים של השני. אז זהו, אז אפשר לקרוא על זה עוד ב-microfrontends.org, בגדול, אני לא ירדתי לעומקו של העניין, אבל אני יכול להגיד בגדול שמדובר על איזה קונטרקט כל רכיב צריך לספק לעצמו, מה הוא מקבל מההוסט, מה הוא נותן להוסט, והם בעצם מדברים לא רק על איך לבנות את הפרונטנד כיחידות עצמאיות, אלא כל הסטאק, זאת אומרת, צוות יכול לעבוד גם לפרונטנד וגם לבקאנד של אותו פיצ'ר, לצד צוות אחר שעובד על בקאנד ופרונטנד של פיצ'ר נוסף, ושניהם נמצאים על אותו דף, בו זמנית, והם לא מפריעים אחד לשני. זהו, אז זה הנושא של מייקרו פרונטנדס. ונושא אחרון שרציתי להזכיר מתוך ThoughtWorks Trader, זה, אני לא זוכר אם יצאנו לדבר פה הרבה על בלוקצ'יינס וכולי, אבל מה ש... אני באופן אישי לא, אני חייב להגיד שאני לא שוחה עמוק בפנים, אבל מה שכן, הופתעתי לגלות שהם רואים את אית'ריום כמשהו שהוא ברמת adoption די גבוהה, ובעצם אומרים שזו כנראה הולכת להיות פלטפורמה ל-decentralized apps.
זה ממש מפתיע.
כן, זאת אומרת, בוא נגיד, זה אולי לא מפתיע שזה הולך לקרות, זה מפתיע שזה כבר הגיע ל-ThoughtWorks Trader. זאת אומרת, זה מפתיע אותי שזה כל כך מיינסטרים. זה אני חושב, הנקודה
שלך. אותי זה מפתיע שזה אתריום.
למה? יש מלא על אתריום. למה זה כל כך מפתיע? יש לך איזה 500 דברים שרצים היום על אתריום כבר.
אתה בא בקטע כזה. כי אולי לפני שבועיים, שלושה היה בג באתריום שמחק $130 מיליון, סתם כאילו...
זה לא, טוב, נו, עזוב, לא ניכנס לבג הזה, אבל זה לא בג של בפריימורק.
לא, זה מפתיע, כי כבר עכשיו אני רואה אלטרנטיבות טובות שצומחות, לדוגמה שלא באים מבן אדם אחד, נגיד הייפרלג'ר, בא מהלינוקס פונדשן ונתמך על ידי IBM, אתה רואה באמת, לא יודע.
כן, אז יכול להיות באמת שבמקרה הזה ThoughtWorks הם באמת behind the curve, והם פרסמו את זה עוד לפני שהם ידעו על הבאג, והם כנראה לא רואים שיש דברים חדשים שצצים, אבל ברמת העקרון אפשר, זאת אומרת, אני חושב שעצם זה שזה הגיע למיינסטרים במובן של, אוקיי, זאת הולכת להיות הפלטפורמה ל-decentralized apps, אני הייתי מופתע שזה כל כך מהר, והסתכלתי, יש שם מקשרים לאיזשהו דף, בעצם יש שם איזשהו כמו מין אפסטור כזה, או מין רשימה כזאת של כל מיני אפליקציות מבוזרות, שרובן מן הסתם עוסקות בפיננסים, אבל לא כולם. נזכיר שבלוקצ'יין הוא אולי במקור נועד כדי לשמור על מידע פיננסי ולעשות טרנזקציות בין נודים בצורה מאובטחת, אבל ההבנה הייתה מהר מאוד שאפשר לעשות עם זה הרבה יותר מזה, ולא רק, לא רק אפליקציות פיננסיות. אבל עדיין אני חושב שהרוב מתמקדים בפיננסים. וזהו, וזה דווקא זה מאוד יפה, אני אשים בשואו נוטס, זה נקרא State of the D-Apps, כנראה State of Decentralized Apps. מוזמנים ללכת ולראות, יש שם לא יודע כמה, אולי כמה מאות.
זה כולם איתריום?
אני חושב שכן.
פור איתריום, כן, וואו. מלא. מרשים.
כן, אבל עם זאת אני באמת לא בקטע כזה, אולי ישתמע שאני נגד אתריום, אבל סתם כי חוויתי את הכלים ותעסק עם זה טיפה, והחוויה שלי שזה כזה עדיין בוסר, אבל מה שאני בדרך כלל עושה, שאני רואה כזה דבר, פשוט תכנס לאפליקציות האלה, תנסה לעשות שם משהו. מחוויה אישית שלי, חלק גדול מהדברים זה landing page בלי שום דרך להמשיך, או ברגע שאתה נכנס ועושה חשבון, זה פשוט לא עובד. זה גם מעניין, כאילו, אתה יודע, זה שווה לעשות, לחוות את זה רגע, מה באמת נמצא מאחורי זה. בכל אופן, טיפ קטן.
אוקיי, מעולה. אז אלון, המיקרופון עובר אליך.
טוב, אז... טוב, נתחיל מה-Mac Security, הבאג, מי ש... שקווה שסגרו כבר, ששומעים, שפשוט אפשר לבוא לכל Mac פיזית, לפתוח אותו ב-High Sierra, לרשום root, לעשות enter, 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 כאילו כמה פעמים next, 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 ואז הוא מחליט שהסיסמה שלך בסדר, עם סיסמה ריקה, ואתה יכול לעבור הכל. כל מסך, אתה לוגין סקרין, או אם הוא צריך פסוורד באמצע ממשהו, אז אם מישהו במשרד ישיר את המחשב פתוח ולא עשה אפדייט, אפשר לעשות דברים
מצחיקים. תקשיב, זה לא הסוף, זה גדול. אז הם הוציאו פאץ', ואז יצא עדכון של מערכת הפעלה שכנראה היה אמור לצאת בכל מקרה, ומחק את הפאץ', ושוב עשה את הבאג.
אוי.
מה זאת אומרת, מחק את הפאץ'?
כאילו, יצא עדכון שכנראה בעדכון הזה לא היה קיים את הפאץ', הם הרי הוציאו פאץ' כאילו חירום, ואנשים התחילו להתקין אותו,
ומי ש... לא סומרג' למאסטר חזרה.
כן, ואז היה, לא, יכול להיות שזה עדכון שיצא עוד לפני, אבל כאילו קיבלו נוטיפיקציה על עדכון, עדכנו, והפאץ' נמחק.
אז עכשיו אין לי מושג אם יש לי את הפאץ' או אין לי את הפאץ', טוב.
תקליד רות.
כן, תקליד רות. אבל יש לזה workaround, כאילו אתה פשוט יותר יוזר.
לא לשדרג, זה ה-workaround.
לא, לא, אתה יוצר יוזר, אבל הרי שמעת מה היה. אתה יוצר יוזר בשם רות, ואז נותן לו סיסמה. ואז זהו. וחוסם את הבאג המטומטם הזה. שלא ברור לי אם זה איזה בקדור שזה מתכנת ישיר כדי לבדוק דברים, או לא, לא יודע. ממש מוזר.
רגע, יש לי שאלה, אתה, כשאתה עושה את זה, אתה חייב להיכנס כריקאברי כאילו? או שממש?
לא.
רגיל, רגיל.
אה, אוקיי.
אפילו יותר מזה, שמבקשים ממך את הקיצ'יין נגיד פסוורד.
אוקיי.
אז אתה יכול לשנות שם לרוט ואנטר. כאילו,
לפי מה שזה. איזה יופי. וואו, זהו. היה לי בראש שזה רק שאתה עושה...
זה פיצ'ר מאוד מאוד שימושי ל-QA, אתה צריך להשתמש בזה גם בבית.
אחלה פיצ'ר.
כן, זה נראה כמו איזשהו משהו שנשאר מה-QA, ואופס, נכנס פנימה.
טוב, חזק.
כן, עזוי. אבל זה לא לרימוט, אז לנול עם מנול את המקום שלכם. עוד מעט יחלקו באיבי כזה מנולים שאתה סוגר.
שרשרת.
כן. טוב, הקיצר, מי שלא עדכן זה יכול להיות מצחיק בעבודה. טוב, לא שאני ממליץ. טוב, דבר הבא, רוקו דאטה קליפס, זה משהו נחמד לעשות שרינג לקוויריז שרוקו עכשיו הוציאו. יש כאלה כלים, אבל נחמד, פשוט אתה עושה קווירי ואז שומר אותה כ-shared link, ויכול לראות את התוצאות, יכול להחליט אם לפאבליק, פרייבט וכל מיני כאלה. יצאנו מזמן. בינתיים נראה ממש נחמד.
זה כמו רידש כזה? כאילו שאיתו תזכיר?
כן, כן, כן. כן, משהו כזה. כמו רידש, אתה פשוט כותב את הקווירי, רואה אותה, ואז יש לך כאילו נחמד, אם זה פאבליק או פרייבט, נראה שהם הולכים להרחיב את זה. רשום לך מתי זה עוד כאן פעם אחת.
לכל שאיתו URL.
כן, מה ש...
אוקיי, מגניב. טוב, אז דותן?
טוב. כן, טוב, אז אני גם מתחיל מ-AWS, מה-Reinvent. דברים שככה פגעו ברדאר שלי זה SageMaker, זה שירות חדש של אמזון, שעושה, אפשר לקרוא לזה Deep Learning as a Service. בפועל, קצת מה שבאמת הם מציעים כרגע, זה מחוויה שלי, איזשהו UI נחמד, עם... כל הקונפיגורציה שאתה צריך כדי להפעיל אלגוריתם דיפ לרנינג, יש גם לא דיפ לרנינג. אני חושב שהם מנסים להקביל או לתת מענה לאזור עם כל האופרינג שלהם במשין לרנינג, אבל זה ממש נחמד, לפחות בקטע שאתה בוחר מודל ואז שם פרמטרים ואז שם להם דאטה ואז עושה טריינינג ואז הכל עובד. נותנים גם שם גם עמדת... כזה יכולת לייצר עמדות תחקור, כאילו סטייל ג'ופיטר, פלוס לייצר סרווינג של המודלים, שזה פחות מעניין. אבל שווה לעקוב אחרי זה לראות איך זה מתפתח.
והם תומכים, אם אני לא יודע, משהו כמו 9 אלגוריתמים יחסית מיינסטרים.
כן.
שאתה יכול להשתמש בהם, ומה שכרגע לא נתמך, אני לא חושב שיש להם. יש להם, סליחה, הם אמרו שיש להם איזושהי אפשרות לאקסטנסיביליות, באמצעות דוק.
כן, 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 אתה יכול להיות, אימג'ים משלך, אני חושב שזה דוקר אימג'ס, אבל אני לא יודע כמה זה כבר אטרקטיבי, אם אתה כבר עושה את כל העבודה. טוב, האייטם הבא זה S3 Select, שזה פיצ'ר על S3 שמאפשר לך לבחור סאבסטים של דאטה. זה בפריוויו, אז אני לא יודע אם אפשר כל כך להשתמש בזה. בכל אופן זה משהו שחסר ונחמד שסוף סוף הגיע.
זה נשמע מטורף, אתה יודע, לפי מה שהם אומרים, כי זה כאילו אתה יכול להפוך עכשיו את ה-S3 שלך בכלל למה שפעם ניסים לעשות ל-Key Value DB.
כן, כן.
כי לפי הפרפורמנס זה אמור להיות מאוד גבוה, ואז אתה יכול פשוט לשמור אובייקטים, איזה מטה דאטה, לא יודע, נשמע לי כאילו אפשר לעשות עם זה פתאום דאטה.
כן, אני חושב שפשוט מה המטרה שלהם פה זה שלא תעשה, לא תלך על כל ה-S3 שלך כדי לקחת דברים. אבל לגמרי.
לא, אבל S3 לא היה מיועד לזה, אבל אתה פתאום יכול להפוך אותו למד דאטאבייס. כי זה אמור, לפי מה שהם רושמים, הפרפורמנס נהיה טוב.
אבל מה, מה זה טוב? מה, מיליסקנדס? באיזה מידה הוא טוב?
כן.
כן?
אם הוא עכשיו מדבר על 400%, השאלה, טוב, צריך להבין.
כן, זה הגיוני, זה אומר שהם צריכים לעשות אינדקסים, זאת אומרת, כאילו פרפורמנס כזה.
אבל רגע, יש מוצר שעושה SQL מעל S3. חדש ששיקו שנה שעברה.
כן, כן, אתינה. דרך אגב, א', הסלקט הזה עובד גם לא רק מעל S3.
לא, אבל זה לא אותו דבר, אתינה.
לא, זה לא אותו דבר, נכון.
לא, זה לא אותו מוצר, אולי אחד עובד, זאת אומרת, אחד הוא מראה של השני, נניח בשביל לעשות את זה, אז יש להם שוב באתינה מאחורי הקלעים.
אולי, אבל אתינה הוא איתי. אוקיי? זאת אומרת, זה לא נובע פולקצים של דאטאבייס, זה מיועד לאנליטיקס. השאיתות חוזרות תוך שניות, לפעמים אפילו דקות. תולי מה אתה מריץ. אם אלון מדבר על פרפורמנס של דאטאבייס, זה אומר כאילו, אתה יודע, מיליסקנדס.
כן.
זה כבר משהו אחר לגמרי. גם כשאתה מושך קובץ מ-S3, זה לוקח כמה מאות מיליסקנדס לפעמים.
זה לא ראיתי, אבל בודה.
יש latency בהתחלה, זה הבעיה של ה-S3. לא בדרך כלל. כאילו, יש איזה latency.
כן, אבל זה דרך אגב, הסלקט גם נתמך על ידי גליישיר, שזה גם נחמד.
כן, כן. כן, זה מעניין גם.
האמת שזה, אני חושב, בעצם מתחרה בקלאוד של, נו, של גוגל. כי הוא מבחינת הפרפורמנס הרבה יותר גבוה מה-S3. הוא, לגוגל יש את ה... לא זוכר הסטורג' שלהם, איך הוא נקרא. ה-S שלה.
כן, זה נראה שהם עשו סגירות פערים. מה שמביא אותם לאייטם הבא, שזה Managed Kubernetes. אז זה EKS, גם סוגר פער מול גוגל. ונראה לי זה אחת ההכרזות המרעישות.
זאת אומרת, לפני זה היה להם ECS, נכון? Elastic Container Service.
כן.
עכשיו EKS.
ECS שהוא מאוד, מאוד נגיד, בסיסי, מבחינת מה שאתה יכול לעשות. עכשיו EKS די מיישר את הקו, הם הוציאו עוד סרוויס שנקרא Fargate, שאמור להיות מעל ECS, אבל לא, אני לא מזכיר אותו פה, כי אני לא יודע כמה זה... כמה זה בוננזה.
אגב, על ה-EKS אני ראיתי בטוויטר שיש כל מיני דיבורים על קונספירציה של גוגל בכלל.
וואה.
שאומרים שהם הוציאו את זה, גוגל הוציאו את זה אופן סורס, כדי שאמזון יהיו חייבים לאמץ את זה, ואז עכשיו יהיה קל לעבור לעשות טרנזישן מאמזון לגוגל.
וואו, איזה יופי. חתיכת קונספירציה.
רק קצת קונספירציות, אין לי מושג.
זה נשמע, לא נשמע לי כמו קונספירציה, נשמע לי כמו תוכנית עסקית לגמרי לגיטימית.
לא, בסדר, כן. אין לי מושג אם נכונה, אבל סתם שזה יצא, אז התחיל, היה קצת רעש מזה.
טוב, אז נמשיך לאייטם הבא. נקרא Inclusive Design Checklist. אז Inclusive זה כזה לכלול, נראה לי, אתה יודע, את כל הדעות וכל ה... גזעים וכל המילים, אבל כאן עשו גם את זה וגם דברים טכניים. אז שווה לעבור על זה. אם זה לעשות, אם זה לא להפלות לרעה בראוזרים או מכשירים, וגם לא להפלות לרעה אנשים.
לא להפלות לרעה בראוזרים. מה, אסור לי להתייחס לאי? זה כאילו לא, זה גזענות?
כנראה, זה גזענות טכנולוגית. קיצר, אני מצאתי פה דברים נחמדים, אתה יודע שאתה לא זוכר לעשות, יש פה דברים ברמת לפנות בלשון זכר ונקבה, מה שבדרך כלל קיים בעברית, עד לתת כזה accessibility, ולשים alt בכל image ושטויות כאלה, כן, זה הבסיסי. אז יש פה דברים טיפה יותר, אתה יודע, אפשר להתווכח עליהם, למשל כמו אל תחטוף את הסקרולר ותעשה איתו דברים, כמו סקרולורמה וכאלה, לעשות lazy load לאימג'ים, שזה ברור כבר, כל מיני שטויות כאלה. שווה לעבור על זה, אני חילקתי מזה כמה דברים חדשים בשבילי, אבל אולי ברור כל אחד יש שם דברים טובים. האייטם הבא נקרא PyTunes, ושווה להסתכל מי עשה את זה, זה פיטר נורוויג, הסבא של ה-AI, והוא בעצם לקח, אתיוד זה בעצם תרגיל או מה שאנחנו מכירים אותו כקאטה נגיד בקוד, במוזיקה, והוא לקח כזה ועשה נושאים שונים ומשונים בפייתון, ואני חושב שכמעט כל נושא מלווה אותו מחברת ג'ופיטר, ואתה בעצם יכול לראות איך הוא מתקשקש עם התרגילים, עם האתגרים, וככה תוך כדי עושה איזשהו צעד, ואז זה פותח איזשהו גרף אולי בג'ופיטר, ומסביר הסברים, וממשיך הלאה, עד שהוא פותר כל מיני פאזלים וכל מיני דברים נחמדים. אז שווה לראות, ממש נחמד.
שתי מילים על הבן אדם, אמרת שהוא הסבא של AI, אז בגדול, מסכים שזה נכון, הוא לא כזה זקן, אבל...
לא, הוא לא זקן.
אני לא יודע מה תפקידו נוכחי, או לפחות בעבר הוא היה Head of Research בגוגל, והוא תמיד היה מאוד מאוד hands-on, זאת אומרת, נגיד, אני זוכר שבזמן הוא שחרר איזשהו חתיכת קוד בפייתון, שהיא בגדול מממשת פיצ'ר של גוגל טרנסלייט, משהו כמו 26 שורות בפייתון, שעושה טרנסלייט מאוד, מאוד נחמד, ובקיצור, זאת אומרת, הוא מאוד כזה, מאוד hands-on, למרות שהוא כזה head of research, מנהל כנראה כמה מאות, או לא יודע כמה, כמה, כמה מדענים, הוא מאוד מאוד hands-on, והוא תמיד ככה מפרסם דברים נחמדים בפייתון.
כן. אז זה יכול להיות שככה שומר על כושר.
שמע, הוא בן 60, אז אולי סבא זה.
אוקיי.
Okay. הוא בן 60, אז אולי סבא זה בסדר.
כן.
אני רק אומר. כן.
טוב, האייטם הבא נקרא commit lint. אז זה איזשהו לינטר על commit messages, למי שצריך את זה. זה לא... נראה לי שזה כלי לא כזה נחמד לעשות כשמתחילים פרויקט. אבל זה כן נחמד כשיש פרויקט עם המון המון אנשים שלא בכך מתקשרים על בסיס יומיומי וכן הלאה. אז מי שצריך את זה, נחמד. האייטם הבא זה בעצם פוסט על איך לקחת Node.js, לכתוב לו מודול נייטיב בראסט, ולמה זה מהר ובטוח. ועכשיו עוד פעם נפתח פה את הנושא של ראסט.
אני לא מאמין ש... וואו, טוב.
לא, אני פשוט, אני לא מצליח למצוא את הנישה של זה, איפה זה אמור להתלבש, כי סבבה, זה עובד טוב פה דרך אגב, זה אחלה, וגם ניסיתי קצת לעשות מודולים כאלה לנוד, אני מסכים שזה יותר טוב מ-C++, במובן שאתה לא צריך לפצות עבור ארכיטקטורה של כל מערכת הפעלה שאתה אמור לעבוד בה, והקוד יותר קצר, יותר נוח, הכל יותר טוב. אבל אם אני אשב וכתוב, אני אחליט שככה אני עושה, זאת אומרת, ככה אני עושה פרפורמנס בנוד, אני בעצם מוותר על כל האקוסיסטם של C++, שיכול להיות שמראש אני לא זה שרוצה לבנות אותה. זאת אומרת, אם יש לי איזשהו אלגוריתם עיבוד תמונה, נגיד, מאוד מאוד מהיר ויעיל וכו', סברי להניח שלא אני זה שבניתי אותו, אני רק רוצה לחבר אותו לתוך האפליקציית נוד של, כן? אז זה מוזר. בכל אופן, זה קיים, כן יש פה אולי איזה use case מאוד מאוד קטן של כתבת משהו ב-JavaScript, אתה עושה לזה פורטינג ל-Rust, ואתה קושר את ה-native code שלך ב-Rust עם ה-JavaScript שלך. זה לגמרי ויאבילי.
וזה רץ על אותו פרוסס כאילו? או שזה יוצא async? איך זה, או שזה איך שבא לך?
אתה יכול להחליט, בנוד אתה יכול להחליט איך אתה רוצה לעשות את זה. רוב הדברים האלה, אתה כן רוצה את זה async. גם אם זה, זאת אומרת, יש CPU bound, אז אתה עושה את זה async, ואז אתה חוזר עם תשובה אחר כך. אז זה, אבל שוב, כאילו, אני באמת מנסה למצוא את לטובת הדבר הזה, שיהיה לו איזושהי יותר מסתם נישה. אתה יכול לעשות אותו דבר עם Go, אתה יכול לעשות את זה עם C, C++ וכן הלאה. אז Rust הוא לא מיוחד פה. האייטם הבא, Git Flight Rules. זאת היא רשימה ממש חמודה, שכמו של טייסים יש את הצ'קליסט להם, אז כל מיני צ'קליסטים לגיט, כאלה אתה מכיר שנתקעת באיזשהו מצב הזוי, ואז אתה מיד הולך לסטאק אוברפלו להבין, קודם כל לנסות להבין באיזה מצב אתה בגיט ואיך אתה יוצא ממנו. אז בעצם ישב פה מישהו ותיעד את כל המצבים המוזרים ואולי גם הטריוויאליים, אז זה נחמד וזה לפי נושא. זאת אומרת, אם אתה, אם זה קומנטים, סטייג'ינג, אנסטייג'ד אדיטס, ברנצ'ז, ריבייסינג, סטאשינג וכו' וכו'. אז ממש נחמד, ממש טוב לשמור את זה איפשהו, לעת צרה.
פעם בשבוע.
כן, להדפיס. טוב, אז האייטם הבא נוגע בשני הנושאים שדיברתי עליהם, זה ראסט וזה גיט. זה פרויקט שכתבתי בראסט. מה שזה עושה, זה פשוט עושה לך, הולך לך לכל הפייל סיסטם, ומחפש גיט ריפוזיטוריז ששכחת לעשות להם קומיט, עם איזושהי עבודה שיש לך שלא, ששכחת. שזה צרה אישית שלי, אני עושה המון קונטקסט סוויצ'ז, לא מעט פרויקטים קטנים, לא מעט גדולים, ואני לגמרי שוכח דברים, לפחות בעבודה האישית שלי. אז זה גם הסיפור מעבר לכלי הקטנצ'יק הזה, זה שזה משהו שאני עושה כדי לבחון ככה שילוב יפה של נגיד פרפורמנס IO ו-CPU של שפות חדשות וכל מיני דברים חדשים שנכנס אליהם. אז אתה רוצה, נניח אתה רוצה למדל איזה תרגיל, אז התרגיל הוא לקחת את כל הפייל סיסטם, מחפש להתחבר ל-libgit, שזו ספריית C, וממש ללכת כל הפייל סיסטם, לקחת את כל הגיט ריפוזיטוריז, לבדוק מי, לעשות גיט סטטוס דרך ה-C library, ולהבין אם זה מלוכלך או לא מלוכלך. עם זאת אני גם עושה, לוקח את הגיט איגנור, עושה לו פארזינג, ומחפש קבצים שנמצאים בתוך הגיט איגנור, כדי בכלל לא לעשות אליהם, לא לעשות עליהם recursive work, כאילו, לא להיכנס לתוכם בכלל. אז יש פה די הרבה כזה ג'ימנסטיק בשביל ככה לראות איך שפה, איך הארגונומיה של שפה, ואני משתדל גם לעשות את זה, את הכל פונקציונלי. אז עשיתי את זה ב-Rust, ב-C++, בסקאלה וקוטלין, כי כולם בערך נראות, זאת אומרת, C++ עשיתי את זה פונקציונלי, כולם בערך נראות אותו דבר מבחינת הדבר הזה, ואז הוצאתי רק את זה, כי תכלס זה היה הכי טוב.
בוא נרסט ניצח, ראית? נשברת בסוף.
כן, כן, לגמרי. אני לא, זה, אני כאילו, אני לא מקובע בקטע הזה.
איפה החמישה שקלים שלי מלפני 20 שנה? זה כבר שווה לפחות שישה.
קודם כל, זה לא ניצח, בוא נרגע. אבל לא, מחד ביצועים והכל, כן, אני מנסה לככה, עוד לא החלטתי כזה, למה דווקא זה, אבל once יתגבש לי טוב בראש, אז אני, אבין, זה יותר אינטואיציה.
אפשר להוסיף לזה feature request, שיעשה לך auto branch וcommit ל-auto save. כזה שמור לי אותם.
לאוטו מה?
כזה, אתה יודע, יעשה אוטומטי, לא אגיד לך, זה לא עשית קומיט, אוטומטי יעשה קומיט באיזה ברנד של איחוד, ואגיד לך, שמרתי לך בצד.
אוקיי.
שלא ילך לאיבוד, אתה מבין?
אוטו פוש.
אחרי זה תעבור, כן, אוטו פוש, שלא תעבור אחד-אחד, אחרי זה תתחיל, רגע, פה אני אעשה זה, פה איזה קומיט.
כן, אבל תנסה את זה, זה מעניין, כאילו זה מצא לי למשל פרויקטים ממש ממש ישנים, שהיה להם איזשהו סאב-מוג'ול, שהוא גם ממש ישן, יודע, זה דברים שלא יכול לעשות להם בכלל. ושם איזשהו קומיט...
עשית פוש, שברת את הפרויקט.
לא. ושם איזשהו קומיט ישן, שזה היה התחלה של רעיון שכבר זנחתי אותו. זה נחמד. טוב, נעבור לאייטם הבא. יש פה אייטם כזה פלאפי סופטי, נקרא JavaScript Debugging Tips. מרגיש שזה ככה שייך לשנת 93, אבל זה מאמר נחמד, יש שם כמה דברים חמודים. שלא בהכרח מכירים ככה על התחלה, את הרוב כנראה כן מכירים, אז שווה לעבור. אני מצאתי שם נדמה לי דבר אחד שלא הכרתי.
שכחתי קונסול טייבל, יאו, שכחתי מזה כבר.
שיש כל מיני כלים כאלה.
דברים שהספקת לשכוח.
כן, זאת אומרת, הקונסול עצמו, יש שם כלים חבויים מובנים, ששווה להכיר כמו, זאת אומרת, סט של קומנדים שהם כנראה לא פוגש בהם יום. קיצור, שווה לעבור על זה.
טוב, תקשיב, עשית לי את היום. הקונסול טייבל הזה, שינו אותו, אתה אפילו עכשיו יכול למיין דרך הקונסול.
כן, 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 אז יש את זה, יש גם כאלה, נניח דולר 0, דולר 1, אז כל המאצ'ים שלך, קיצור, יש שם משקיעים שם, פשוט זה לא כל כך ויזבילי בחיים הרגילים. טוב, אז הייתם הבא שוב פעם רסט, אז כמו שהיה ספיד אפ Node.js, יש אותו דבר לפייתון, חייב לומר שבפייתון זה הרבה יותר פופולרי, בגלל... נדמה לי קוראים לו ארמין, בחור חזק בפייתון שככה ממש התאהב בראסט, והוא ממש ככה מחבר בין השניים.
אתה מדבר על ארמין רונצ'ר, היוצר של פלאסק?
כן, נכון. אז יש שם המון המון אקוסיסטם לחבר ראסט לפייתון. סתם יש פה פרויקט שנקרא מילק סנייק, נוצר על ידי ארמין. שהוא אמור להרבב בין השפות, מבחינת לקחת אובייקטים נייטיבים של פייתון ולתת לך ייצוג שלהם בראס, שתוכל לעבוד עם זה חלק. אני חייב לומר שזה באמת נראה יפה. זאת אומרת, שמסתכל על קוד ראס שעובד עם פייתון, זה נראה חלק. משווה את זה למה שאני מכיר מרובי. כשאתה עושה C library או, סליחה, native module ברובי, אתה באמת חייב לעבוד עם אובייקטי C, זה נראה גועל נפש. טוב, אייטם הבא, בחור שקצת לוקח פאניק, סטאק טריס פאניק של גו, שנראה סופר לואו-לבלי כזה, עם כל מיני אדרסים, כל מיני שטות כאלה, ובעצם הולך איתך יד ביד, במטרה לפענח מה כתוב בפאניק טריס הזה. אז הוא טיפה מסביר על איך פאנקשן קולס מתבצעים בגו, ומסביר שיש גם משתנים חבויים שאתה לא משתמש בקוד, אבל ברגע ש... גו רוצה לקרוא לפונקציה, הוא חייב להעביר אותם, לכן פונקציות נראות יותר, עם יותר פרמטרים. מאוד מעניין, לא יודע כמה שימוש שלה היום, אבל כן כלי ששווה, זאת אומרת, אחרי שאתה עובר על זה, אז אתה מבין פחות או יותר איך דברים עובדים ולמה זה נראה ככה. אייטם הבא, מעבר חד לפרונט-אנד, אז מי שעובד עם Flow ב-JavaScript, Flow זה Static Type Checker ל-JavaScript, הווריאנט של פייסבוק נגיד לטייפסקריפט, אם אני ממש אפשט את זה.
אם אנחנו כבר בעניין, יש כבר הימורים מי ינצח, פלואו או טייפסקריפט?
אני אגיד לך מה,
זה... שפלואו לאחרונה מת, כאילו אני מרגיש קצת.
בדיוק, כן. לא יודע, זה קטע, כי פלואו מהתחושה שלי יותר טוב, אני עובד יותר עם פלואו, אבל אני רואה הרבה פרויקטים שהם תשתיתיים, למשל מובקס, שלקחו טייפסקריפט כפשוט כל הפרויקט טייפסקריפט. אז לא יודע אם יש פה איזושהי סיבה מאוד יסודית, חוץ מאין לי כוח לעבוד עם כל ההגדרות וכל הקונפיגורציה, כל הלינטרים וכל השטויות האלה, מה שנקרא JavaScript fatigue כזה, ובא לי לקחת טייפסקריפט ולגמור עם זה. לא יודע אם זה משהו יותר מזה, כי באמת ככה הסתכלתי על הקוד בייסז, ואני לא רואה, זאת אומרת, אתה לא מתאמץ יותר או פחות עם TypeScript ו-Flow, זאת אומרת, זה אותו מאמץ, כן, יש לך Type Definitions יותר ב-TypeScript, אבל אתה יכול לייבא אותם, לא רואה משהו עקרוני עדיין, כנראה שאני, או שאני מפספס, או שזה פשוט מהקטע הזה שלא בא לי עכשיו להתחיל כנפק חצי עולם, שזה לגיטימי.
קיצור, ההימור הוא על TypeScript, משורה תחתונה.
כן, למרות שכן, אני גם אמרתי על Flow ועבדתי עם Flow יותר מאשר TypeScript.
לא יודע, אני ראיתי גם פרויקטי TypeScript שהרי אתה לא יכול לשים טייפינג, כן. ראיתי פרויקטי TypeScript שבאמת עשו שם טייפינג כזה חצי כוח, אבל אתה יודע, כשאתה בא לבדוק איזה שפה, זה בגיט, אז אתה רואה TypeScript בגיטאב. לא יודע, אני עדיין יותר נהנה מ-Flow, בגלל העובדה הפרקטית שהוא נותן לך לעשות את המעבר פרוגרסיבית, הוא יותר יסודי, אתה משתמש בפחות type annotations כדי שיהיה לך coverage מלא. פשוט כלי הרבה יותר פרגמטי לדעתי. לא יודע.
גם אני בעדו, אבל נראה לי שהעולם נגדי.
לא, אני לא חושב, אני חושב זה רק משהו שהוא כזה, זה רק נראה. אבל לא יודע, עדיין קודבייס של פייסבוק, עם פלואו, זה קוד בייסים ענקיים, זה דרייבר די טוב כדי לשייף כל כלי לדעתי, כולל פלו. אז בכל אופן, נחזור לאייטם. אז הוא נותן פה כמה טיפים, באמת דברים שאפשר לפספס. אחד הדברים שאהבתי, יש יוטיליטי שנקרא דולר קיז, והוא נותן לך בעצם להסתכל על איזשהו טייפ, לגנוב לו את המראה שלו ולשלוף את זה למקום אחר. במקום שאתה תצטרך לקודד את אותו טייפ כמה פעמים, נגיד אם יש פרופרטי שנקרא name, ואתה רוצה את הפרופרטי הזה בכל מיני טייפים שלא קשורים אחד לשני בשום יחס, לא החלה, לא ירושה, לא כלום, אז אתה פשוט יכול לעשות keys על הטייפ שאתה רוצה לגנוב מנו את הפרופרטי הזה, ועכשיו ייבאת את זה למקום אחר בלי שום קשר ביניהם. זאת אומרת, אתה לא חייב לעשות dependency בין שני הדברים, כמו מקור כזה אפשר לומר. די מגניב, שווה לראות עוד. אז גיטור זה קיצור של General Theory of Reactivity. אז מי שמכיר, ככה ניתן כמה buzzwords, אז RX או Reactive Programming או FRP, כל הנושאים האלה של קונספט של איבנטים ואיך התוכנה שלך מגיבה לאיבנטים ולעשות את זה מוסדר ותשתיתי. אז באו, או בחור אחד בא וכתב איזושהי תיאוריה. תיאוריה אומרת, נסה לאחד בין העולם של האסינק לבין העולם הריאקטיבי. ולגמרי יש קו מקשר, ולגמרי לדעתי הוא שכנע אותי לפחות אישית. אז אם ככה ניקח עקרונות מהתורה שלו, אז מה שהוא אומר זה אם בחיים אנחנו מכירים promises, ופרומיס הוא משהו שמבטיח לך ערך כלשהו והעבודה היא אסינקית, אז בריאקטיב פרוגרמינג זה יהיה אובזרבבול, זה משהו שאתה מסתכל עליו והוא נותן לך נניח ארי של ערכים. אז הוא לוקח את פרומיס ושם את זה בטבלה ובעצם מתייג את זה כסינגולר אסינק ואליו, הוא לוקח את אובזרבבול ושם את זה באותה טבלה ובעצם קורא לזה פלורל אסינק ואליוס, ויש לו בעצם כזה, הוא מסדר את כל העולם בקיצור, ממש שווה לעבור על זה, זה די ארוך, אבל מי שעובד עם Async ו-RX או כל Reactive Programming לגמרי יאהב את זה, לגמרי יקשר לו בין העולמות, ממש ממש נחמד.
זה עוד רלוונטי? כי זה נראה ישן.
כן, כן, לגמרי רלוונטי, כי תכל'ס זה, כמו שהשם של זה נקרא, זה איזושהי תיאוריה כזאת, אתה יודע, כמו שהתורת היחסות עדיין רלוונטית, אז גם זה עדיין רלוונטי.
הוא הלכת רחוק.
כן, טוב. אז האייטם הבא נקרא Design Bias או Software Design Bias. את האמת שהמאמר לא כזה יסודי, והוא לא באמת ממש כזה, יש לו שורה תחתונה ממש חזקה, אבל מה שכן, זה משהו שתמיד אני מרגיש אותו. בקיצור, הוא אומר פה במשפט אחד שאנשים או מפתחים באים לפתרון בעיות עם הבייסים שלהם, והוא מקטלק את הבייסים, שזה דבר נחמד. אז יש לו procedural bias, data bias, functional bias, נקפוץ קצת קדימה, usability bias ו-outside in bias, שווה לעבור על זה, סתם כדי, אתה יודע, להכיר בייסים אולי שלא פגשת בהם. אז נחמד. הייתם הבאים, React 16 יצא, אני חושב שזה די ריליס מרעיש. פייבר יוצא, שזה המנוע החדש של ריאקט, שנותן לריאקט לרנדר דברים בחלקים, במילים אחרות הפרפורמנס יותר טוב. יצא מה שנקרא פרגמנט, שזה אומר לא חייב לעטוף, לא חייב לייצר קומפוננט שבסך הכל אתה רוצה להזריק כמה שורות ולעטוף אותו בדיב סתם, או לעטוף אותו בביו סתם, זה נקרא פרגמנט. אירו הנדלינג חדש, בעצם לפני כן אם היה לך איזשהו אקספשן או משהו כזה, אז כל ה-UI שלך פשוט נהיה לבן או לא יוזבילי או מקולקל. היום אתה יכול לשים מה שנקרא error boundary, שזה רכיב מעל הכל, כדי שאם מגיע אליו שהוא exception, אתה יכול לראות איזשהו מסך כזה של error. מי שעובד מרק נייטיב, אז זה מאוד מזכיר את ה-red screen, המגיל הזה שקופץ, שיש איזשהו error. יצא פורטלים, שזה גם נחמד, שזה שאתה יכול לקחת UI שלם, לעשות איזשהו חור איפשהו, בדום שהוא לא שלך בכלל, נגיד, לא יודע, איזשהו קומפוננט צד שלישי של צוות אחר או משהו כזה, ולרנדר חלק מהיר שלך, UI שלך בתוך החור הזה. use case טוב הוא מודלים שלא בהכרח נמצאים תחת אותה היררכיה של העד שלך, נמצאים איפשהו בחוץ, אתה רוצה להושיט יד ולגשת לתוכן שלהם. אז זה ככה על רגל אחד כל הדברים החדשים שיצאו בריאקט 16. אתמול או שבוע שעבר יצא ריאקט 16.2, שנותן סינטקס חדש, שזה דבר שלא קורה הרבה זמן, לפרגמנט, שזה בעצם נראה כמו טאג ריק, זאת אומרת זווית משולשת שמאלית, זווית משולשת ימנית, וזהו. גם נחמד.
כאילו אם זה לא היה מספיק, what the fuck, אז כאילו עכשיו יש גם סוגרה משולשים ריקים.
כן, אני אגיד לך את האמת, שזה הדבר הראשון שחשבתי, אבל אז שמשכתי כזה להסתכל, אז ראיתי את הריאקט או ה-J6 לוקח השפעה, אני חושב שכיסינו את זה פה ממש לפני כמה שנים, שרק J6 יצא, הוא לוקח השפעה משפה שנקראת E4X. E4X, שזו שפת XML כזאת, טמפלטינג XML, ישנה, אבל כנראה שטובה. ומה שכיף פה שהם אמרו, לא המצאנו את זה, פשוט לקחנו מה שהיה שם פעם. אז זה לגמרי... לא, זאת אומרת, לא המציאו משהו חדש, אלא פשוט לקחו משהו מאותה שפה שהם מאז ומתמיד מחכים אותה. אז זה נחמד.
אני אוהב את זה.
דרך אגב, התוצאה הראשונה שאתה מקליד E4X בגוגל, אתה הולך, אתה מגיע למוזילה, ושם הדף כולו באדום.
כן.
Deprecated, obsolete, warning.
כן, מוזילה. בסדר. טוב, אייטם הבא, בעצם ככה להשלים את כל הסיפור, אז דיסקורד, אחת החברות שעושות באמת שימוש בריאקט בצורה מאוד אינטנסיבית, גם בריאקט נייטיב, גם ריאקט ווב, בעצם דיקמנטו את כל המעבר שלהם לריאקט 16, וכל הכאבים, אם מישהו שוקל, אם יש למישהו קוד בייס גדול ושוקל לעבור, שווה לקרוא את זה לפני, ככה להתכונן, ממש נחמד שהם עשו את זה ככה בצורה יסודית.
יכול להגיד לך שאני לא הרגשתי שום כאב שעברתי ל-16.
כן, 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 לכן אמרתי, אם למישהו יש קוד בייס גדול, כי אני גם לא הרגשתי בעיות במעבר. אז זה. שני אייטמים חמודים שקצת קשורים, יש פה אייטם של פלאגין לבאבל, שעושה auto-await. בעצם ברמת הסינטקס נותן לך לעבוד עם JavaScript או ECMAScript מודרני, לעשות דברים שהם אסינקים ופשוט לא להתייחס לאסינק. אתה מרגיש שאתה כותב סינכרוני. על ידי זה שהוא מוסיף לך await אוטומטית, אותו פלאגין. אז מסוכן, אבל יכול להיות נחמד לכל מיני סקריפטולוגיה כזאת שרוצים לכתוב איזשהו shell script כזה, ואז עושים auto await, ואז תכלס כל מה שאתה כותב נראה הכי סינכרוני שבעולם. והאייטם הבא, זה האייטם שאני עוקב אחריו ככה בקפידה, דרך issues ודרך pull requests. אני חושב ששמתי לינק פעם ל-issue, לרעיון התחלתי, אבל זה להוסיף pattern matching ל-JavaScript או ECMAScript מודרני, לא יודע אם אפשר לקרוא זה כבר JavaScript. ממש נחמד, הפעם החדשות הן שבתוך הפול ריקווסט יש כבר אימפלמנטציה, אז אם מי שרוצה וככה מעוניין להתנסות יכול לקחת את הפול ריקווסט הזה ולהתחיל לעבוד עם JavaScript עם pattern matching. זה ממש ממש לוקח את זה למקום אחר. אז זה שני אייטמים בנושא React Native. אז יכול שכבר כיסינו את זה פעם, אבל כלי שנקרא Sketch to React Native, לוקח Sketch ומוציא React Native. אני חושב שאם כיסינו אז תהפוך, שזה ל-Sketch, ואייטם הבא...
כן, מה שעשינו עכשיו זה איזשהו כלי...
של Airbnb.
אני חושב שאתה משוכר, איזשהו כלי מבוסס Deep Learning שיודע להפוך סקיצות לקוד, נגיד בריאקט או באנגולר, בדיוק של, בדיוק שהוא יחסית גבוה, אבל כמובן לא 100%.
הבנתי.
אז זה מה שאני זוכר.
לא, הסקיצ'ה נראה למוכר, אבל אוקיי.
אז זהו, אז מה שאתן לי זכר, Airbnb הוציאו כלי, שאתה מתחזק את כל הדיזיינים שלך בריאקט, ומייצר סקיצ' פיילס. שאני חושב שכיסינו את זה פה, וזה היה נראה, זאת אומרת, כל מי שדיברתי איתו זה נראה לו עדיין מוזר. כי האינטואיציה היא שאתה רוצה לעצב קודם, ואז לייצר מזה את האסטים, שזה יהיה הסורס אוף טרוס שלך.
זה קשור לדיזיין אופס, לדעתי. זאת אומרת, יש קוד שחי, עכשיו אתה רוצה לעשות איזשהו שינוי קטן. אתה לא מתחיל מהתכנון המקורי, אתה מתחיל ממה שחי, ועושה עליו שינויים קטנים.
אז זהו, אז כן, מקור גישה כזאת, של בואו נייצר את כל העיצובים בקוד, ונייצר סקאץ' פיילס מתוך זה. זאת אומרת, אני שואל שאלה אינטואיטיבית של מה עם המסלול ההפוך. אוקיי, אז נגיד, מה, אתה לא מייצר מסקאץ' חזרה? אז יכול להיות שהם עוד לא כיסו את הנושא הזה, אבל בכל אופן יש פה כלי שעושה סקאץ' to React Native, שזה משהו שתכנתי כבר הרבה זמן לעשות, ויצא לי טוב ככה שעשו את זה כבר. זה נחמד, וכלי ככה כמעט באותו ספייס של Airbnb שוב פעם, זה בעצם IDE או כזה אדיטור כזה לדיזיין שמייצר לך אוטומטית קוד. עכשיו כשפתחתי את זה ראיתי שם מאוד מוכר לי, לא הבאתי מאיפה מוכר, וזה דווין אבוט, לשעבר פאונדר אוף דקו IDE. אז מי שככה עוקב אחרי הפרקים, אז ככה בשיא הפיק של React Native, אז יצאו לא מעט פרויקטים, אחד מהם היה IDE בשם דקו, מה שהם אמרו, אנחנו עושים Visual Studio ל-React Native כזה, ובעצם תוכל לגרור קומפוננטות, וזה יצא לך קוד, וכו' וכו' וכו'. באמת כמה אנשים שבנו IDE ברמה סבירה, ואז עשו אותו, הוא היה בתשלום, כאילו בתשלום, ואז הוא היה open source, ואז נראה לי שפשוט Airbnb קנו אותם. אז זה הכלי, לדעתי זה פשוט re-write, ממש מעניין לעקוב אחרי ההיסטוריה של הדבר הזה, וב-Airbnb קוראים הרבה דברים, כמו ש-ThoughtWorks, או הרבה דברים טובים בתחום של הקשר הזה בין עיצוב לבין engineering. זה מעניין. שני אייטמים ככה לא קשורים בכלל לדברים, נגיד לכלים ודברים פרקטיים היום יום. אז מצאתי פה ככה איזה דק כזה מוזר של נאסה, שבעצם מנסה לתעד מה זה כשל, וכשלים שאתה רואה, וכשלים שאתה חושב שהם לא כשלים, כל מיני פלסיס בחשיבה האנושית, מאוד מאוד מעניין. במיוחד שהדוגמאות פה הן לאו דווקא קוד, אלא יותר ממערכות שנאסה בונות, חשמל, אלקטרוניקה וכאלה, מאוד מאוד מעניין. כאילו אני כל סלייד מיד יכול, ויכולתי לקשר לחיים הרגילים, לקוד ולתכנון מערכות וכן הלאה.
אבל אתה קולט שכל הטקסט פה זה בעצם אימג', אין פה טקסט, זה הכל תמונות.
כן, כן, כן. זה אימג'ים, איפה שיש לינקים, אז אימג' מאפ, כמו פעם. כאילו, לינק מאפ, לא זוכר איך קוראים לזה כבר, ב-HTML3 כזה. אז ממש כאילו, כל הרפרנסים הלכתי כזה, כמו ילד קטן, והקלטתי ורוצאתי את הלינקים. אז זה ממש ממש מעניין.
צריך להעביר את זה ב-OCR, כאילו.
כן, אה? אחד מהלינקים שהוצאתי זה איזשהו מאמר של נאסה, הם כן עושים מחקרים בתחומים האלה, ואז מוצאים מאמרים חצי אקדמיים כאלה, שנקרא The Role of Software in Spacecraft Accidents. אז אני מודה שעוד לא קראתי אותו, אבל אני מת לקרוא אותו, אני חכות לקצת זמן שיהיה לקרוא את זה, אבל זה ישירות מתוך הדק הזה, כנראה שיש שם עוד דברים שעוד לא הספקתי. מי שהם מעניין אותו, אני לגמרי חושב שיש קו ומקשר בין, אתה יודע, כשלים של מערכות פיזיות, ואתה יודע, מטוסים וחלליות, מערכות אלקטרוניות, ודיזיין של המערכות האלה, לבין דיזיין של סופטוור.
במיוחד אם אתה עובד בטסלה.
כן.
במכונית אוטונומית, כן.
כן, כן. אבל לא, באמת, כאילו, יש דברים שבאמת קראתי, ואז אתה כזה לוקח לעצמך לחשוב, אומר, ומזהה ככה בהיסטוריה דברים שעשית שהם דומים או שונים וכן הלאה. זה ממש נחמד. ככה כמה הייתם לסיום, אז הזכרתי קודם סקרולורמה, אז יצא סקרולמה, שזה מבוסס API חדש, שלא הכרתי, של בראוזרים. ה-API הזה נקרא Intersection Observer, שזה אומר שאתה יכול לשים בעצם קווים דמיוניים, אופקיים, על הדף שלך, על ה-viewport, והקווים האלה הם ריאקטיביים. אתה יכול בעצם לומר שכל קו יזרוק איזשהו איבנט או משהו בסגנון, וברגע שאיזשהו אלמנט בדום חוצה את הקו הזה, אז אתה מקבל טריגרינג לאיבנט. אז הבחור הזה לקח את ה-API החדש הזה, שאני לא יודע כמה תמיכה יש לזה, אבל זה מה שהולך להיות המיינסטרים, ובנה ספרייה כמו סקרולורמה. סקרולורמה זה כזה שאתה עושה סקרול באתר, ואז מופיע לך כל מיני אנימציות וכל מיני שטויות, בהתאם למה שאתה עושה, בהתאם לסקרולינג שלך. בטח כל אחד פגש את זה ככה בכל מיני landing pages. אז ספרייה ממש נחמדה, הדמו ממש כיפי כזה. שווה לפחות to watch it, לראות לאן זה הולך. הלינק הבא זה בעצם כימות של מלא 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 לינקים שיכולתי לשים פה, וזה בעצם Machine Learning for Software Engineers. אני לקחתי את זה יותר בקטע של Deep Learning, אז ממש לקחתי פה את הלינקים, עברתי על כולם בערך, עשיתי לעצמי איזה כמעט יום שלם של לעבור על מה טוב, ואני יכול לומר שבאמת הרוב המכריע פה הוא פשוט טוב. זה בחור ש... אין לו השכלה או משהו כזה, והוא אמר שהוא רוצה לשים לעצמו מטרה, להתקבל לא זוכר לאן, לאיזושהי חברה שעושה Deep Learning Machine Learning, וממש ללא השכלה הוא בנה לעצמו כזה נתיב למידה, שהוא ממש מסודר, אפשר לעקוב לינק אחרי לינק לפי הסדר, לא צריך לקפוץ בין הדברים, שייקח אותו, והוא אומר תוך כמה שנים, כן? זה הטווח שהוא מסתכל, להיות Machine Learning Engineer או Deep Learning Engineer. הוא באמת ריכס פה מלא דברים, יש כמה דברים שיש אצלי שאין שם, שאני רוצה להוסיף לו, אבל וואו, כאילו רשימה מדהימה. שני כלים אחרונים, יש פה כלי של גוגל שנקרא Container Diff, מי שרוצה לעשות Diff בין קונטיינרים, ויש פה כלי שנקרא Docker Slim, למי שרוצה לקחת קונטיינרים שמנים ולעשות אותם רזים, ככה מי שזה מעניין אותו. וזהו.
אוקיי, מעולה. אז עוד כמה, שני פרטים קצרצרים לקראת סיום. אחד זה בפינת המצחיקים שלנו. נתקלתי בשאלה משעשעת בסטאק אקשצ'יינג, ב-unix.stackexchange, של אני מריץ איזשהו קרון בשעה 12:30 והוא נכשל. הקרון הולך למען, וההודעה שאני מקבל היא give me, give me, give me. למה זה קורה? אז נשאלה השאלה הזאת בסטאק אקשצ'יינג, ואז ענה איזשהו מישהו שאומר שפעם הוא הציע לאיזשהו חבר שלו שזה יהיה נחמד כמחווה לאבא, שבעקבות השיר גימי 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 אמן אפטר מידנייט, אם עושים מן בשעה הזאת, שפשוט יתחיל עם 3 פעמים גימי גימי גימי, ואחר כך ייתן את ההודעה.
נגיד שזה הלהקה אבא.
הלהקה אבא, כן, הלהקה אבא. עם השיר, שיר שלהם, שכחתי מה שמו. זהו, אז משעשע, ואז התחיל דיון של, כאילו, למה לזזל טסט נכשל? בגלל תוכן של מן, זאת אומרת, מה זה קורה שם?
כן.
אז זהו, מצחיק. דרך אגב, הוא אמר שכן, הוא אמר, הצעתי לחבר שלי שבאמת יעשה את זה, אבל לא ידעתי שהוא עושה את זה עד שנשאלה פה השאלה. זהו, חשבתי שהוא פשוט שכח מכל.
יש שם מלא הנחות שכאילו לקחו, הניח שלא יריצו טולינג מעל מן בלי ארגומנט.
קיצור משעשע, כן, ויש לה השאלה הזאת כמה אלפי ווטים, כן, מצחיק. טוב, זהו, נושא האחרון שרציתי להזכיר, הווידאוים של הכנס יצאו, הכנס שקרה באוקטובר, מתי זה קרה? באוקטובר, כן, אמצע אוקטובר, הווידאוים כולם נצאו, כולם נמצאים בפלייליסט, אני שם את הפלייליסט פה בשואו נוטס, אז מוזמנים לבוא ולראות, מי שעדיין לא רואה את הווידאו, יש כמה עשרות ווידאוים של כל ההרצאות. וזהו, אז תהנו. זה הכל, ותודה רבה, ולהתראות.
ביי ביי.
יאללה, ביי ביי.
מספר תודות לפני סיום.
תודה לגיא מנחם ועידן כהן על עריכת הסאונד.
ולקטי רוטמן על התקצור. תודה.